להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
המשמעות המילולית של המונח הלטיני קזוס בלי היא עילה למלחמה. מדובר באירוע או פעולה שיש בה כדי לעורר, או שהיא עצמה מעוררת או מצדיקה יציאה למלחמה. מלחמה היא לא עניין של מה בכך. צריך סיבה מספיק טובה כדי לצאת למלחמה. בינינו, אין באמת אף סיבה שבגללה יש לצאת למלחמה. אם יש משהו אחד שההיסטוריה לימדה אותנו, הוא שמלחמות הן דבר איום ונורא. זה לא אומר שהאנושות למדה משהו לאורך הדרך. בני אדם יצאו, יוצאים, וסביר שגם יצאו למלחמות. סיבות לא צריך להמציא. התירוץ למלחמת העולם הראשונה, למשל, היה רצח הארכידוקס פרנץ פרדיננד האוסטרי ואשתו סופי. גברילו פרינציפ, חבר באגודה סרבית סודית, מחתרת בשם היד השחורה, חיסל את שניהם. אבל זו לא הייתה הסיבה למלחמה. למען האמת, הקיסר פרנץ יוזף שחרר אנחת רווחה כשנודע לו על הרצח, כיוון שהמעשה סילק יורש ודאי לכיסאו, יורש שהוא מאוד לא אהב. אלוהים לא יהיה ללעג, אמר. כוח גדול יותר השיב את הסדר, עליו לא הצלחתי לשמור על כנו. רוב החוגים הפוליטיים הסכימו שלמרות שהרצח היה טרגי, הוא היה צעד מצוין. האירוע לא ממש עשה כותרות, הוא לא השאיר את חותמו, ולמחרת האנשים המשיכו להקשיב למוזיקה ולשתות יין כאילו דבר לא קרה. אז למה לצאת למלחמה אם לאף אחד לא אכפת מהרצח? בגלל שאוסטרו-הונגריה חיפשה תירוץ לצאת למתקפת מנה נגד המדינה הסרבית כדי להשיב שטח שנכבש מהם במלחמות הבלקן. שטח די קטן ביחס לשתי המדינות. עד עכשיו לא הייתה להם תמיכה מגרמניה, ובלי התמיכה הזאת הם חששו מרוסיה שסגרה על ברית עם סרביה. אחרי הרצח נעתרה גרמניה והבטיחה גיבוי במקרה של תגובה רוסית. בכל זאת, מדובר בזה סכסוך מקומי קטן. אם כן, אוסטרו-הונגריה הציבה אולטימטום לסרביה. הסרבים סרבו. זה הספיק, וכדור השלג החל לצבור תאוצה. רוסיה המחויבת לסרביה החליטה לעזור לה. גרמניה המחויבת לאוסטרו-הונגריה הכריזה מלחמה על רוסיה. צרפת שהייתה בברית עם רוסיה הייתה מעורבת עכשיו במלחמה עם גרמניה. גרמניה פלשה לבלגיה ניטרלית כדי להגיע לצרפת. בריטניה, בת בריתה של צרפת ושל בלגיה, הכריזה במפתיע מלחמה על גרמניה. כתוצאה מכך, גם קנדה, הודו, אוסטרליה, ניו זילנד ואפריקה הדרומית היו מחויבות למלחמה. יפן, המחויבת לבריטניה בברית, הכריזה מלחמה על גרמניה. אוסטרו-הונגריה הכריזה מלחמה על יפן. ארצות הברית ניסתה לא להתערב, אך נאלצה להיגרר בסוף, כיוון שצוללות גרמניות פגעו בספינות סוחר אמריקאיות שהובילו אספקה לאירופה. מפה לשם, סכסוך מקומי הפך לסיבת מותם של 17 מיליון בני אדם ולפציעתם של עוד 20 מיליון. העיקר שהאשימו את המפגע הבודד. לא חסרות סיבות ליציאה למלחמה, אבל העילה המוזרה ביותר בגינה נלחמו שני צבאות הייתה דלי. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו באיטליה. ארץ המגף לא תמיד הייתה מדינה אחת. כמו ארצות הברית של אמריקה, כמו גרמניה, כמו הודו, כמו עוד המון מדינות, גם איטליה היא מדינה המורכבת ממדינות שונות.
למעשה, החלוקה של איטליה היא באמת יוצא דופן, בוא נגיד בזירה האירופית של אחרי נפילת האימפריה הרומית, ימי הביניים המוקדמים, אפילו המאוחרים.
זהו דוקטור עידן שרר, מרצה להיסטוריה באוניברסיטאות חיפה ובן גוריון בנגב.
בזמן שברוב חלקיה של מערב אירופה, אנחנו רואים דווקא את עלייתו של הפאודליזם, אדונים ווסלים ואדמות ופאודות וכולי, דווקא באיטליה, למעט ממלכת נפולי, שהיא למעשה כמעט חצי מהמגף, חציו הדרומי של המגף, ממלכות נפולי וסיציליה, אנחנו רואים שדווקא במרכז וצפון איטליה מתפתחות ערים עצמאיות, חלקן אפילו בשלב מוקדם מאוד רפובליקות, כשבמרכזה של איטליה כמובן יושב הבישוף של רומא או האפיפיור, כן, ראש הכנסייה הקתולית במערב אירופה, האיש בעל הסמכות הדתית הגדולה, החשובה ביותר והמרכזית ביותר במערב אירופה, כשאנחנו צריכים לזכור שלאורך רוב רובה של התקופה גם האפיפיור, כוחו החילוני הארצי, בוא נקרא לזה, לא נופל ואולי אפילו גדול יותר לפעמים מסמכותו וכוחו הרוחניים. מלבד הערים המרכזיות האלה, שרובן אגב בצורה כזו או אחרת עצמאיות, מנהלות את ענייניהן, חלקן כמו שאמרתי הרבה רפובליקות מופיעות שם עם גוון של שלטון כמובן לא עממי בצורה שאנחנו מכירים אותה, אבל אפילו של אריסטוקרטיה או אוליגרכיה הרבה פעמים, שלטון של אנשים עשירים, סוחרים וכולי, שהם מנהלים את עניינם, ולא רק שהם מנהלים את עניינם, רוב רובם של הסכסוכים הם הרבה פעמים בינם ובין עצמם. איטליה מהבחינה הזו היא יוצא דופן מבחינה, בכל מקרה קשור למערב אירופה לפחות, היא מאוד יוצא דופן בגלל שגם אם הפאודליזם חדר לשם, הוא חדר לשם בצורה שונה ואחרת, ההתגבשות הפוליטית והגיאוגרפית של סיאם של ימי הביניים הולידה באיטליה צורות אחרות, צורות פוליטיות וכלכליות גם אחרות, שאפיינו אותה לאורך מאות שנים אחר כך.
גם גרמניה הייתה ערב רב של שבטים, מחוזות ומדינות. היא הייתה בין הראשונות לאגד את כולם תחת שלטון מרכזי אחד, האימפריה הרומית הקדושה.
קודם כל, צריכים לזכור שעד המאה ה-19 המונח גרמניה הוא מונח גיאוגרפי בלבד, ולא מונח פוליטי. אם גרמנים רואים את עצמם היום כגרמנים, דבר ראשון, כן? בעבר גרמניה, כבר בשלב המוקדם של קרל הגדול או שרלמן, כולם מכירים אותו בדרך כלל בשם הזה, לפחות בישראל, שהוא למעשה אחד מהראשונים שאיחד את גרמניה תחת, אומנם היה פרנקי, קרולינגי, כן? אבל הוא איחד את המרכז הגיאוגרפי הזה אולי בפעם הראשונה מאז נפילתה של האימפריה הרומית כמה מאות שנים קודם לכן. אז אנחנו צריכים לזכור כאמור שגם בתקופה ההיא גרמניה היא באמת יותר יחידה גיאוגרפית שבמהלך מאות השנים של ימי הביניים מתפתחת למאות דוכסויות ורוזנויות ומרכזויות וברונים ונסיכים קטנים וגדולים, שבראשם קרל הגדול הוא בעצם אולי אחד הראשונים שמצליח לאחד את אותה גרמניה, חלקים גם מצרפת שאנחנו מכירים אותה היום, הוא מצליח לאחד את גרמניה, ולמעשה הופך להיות אולי המלך הגרמנים הראשון, הרקס גרמנורום, כן? כשהמונח קיסרות הופך להיות רלוונטי באמת בתקופה שלו, דווקא באופן די אירוני, כשהאפיפיור זקוק לעזרה שלו, וקורא לו לאיטליה כדי להילחם במה שנקרא אז ממלכת לומברדיה בצפון איטליה, בתמורה לסיוע כבר של אבא שלו אבל גם של קרל הגדול עצמו, האפיפיור מכתיר אותו לקיסר. ואין לזה משמעות, אולי המשמעות החשובה יותר של ההכתרה הזו, זה בעצם להיות קיסר הרומאים. זאת אומרת, מאז כל מלך גרמני שנבחר אגב על ידי מיטב הנסיכים בגרמניה, ירד דרומה לאיטליה כדי להיות מוכתר לקיסר. כבר במאות התשיעית והעשירית, המשמעות של הקיסר, קיסרות הרומית הקדושה, זה כמובן משמעות סמלית מאוד מאוד עמוקה, של ממשיך דרכם של קיסרי רומא של האימפריה הרומית המערבית, אני מזכיר, ישנה עדיין אימפריה רומית מזרחית שקוראת לעצמה האימפריה הביזנטית, כן? ולמשך מאות שנים ישנו בעצם אחרי הבחירה לרקס גרמנורום, למלך הגרמנים, בדרך כלל המלך הזה יוצר קשר עם האפיפיור, כן? יורד דרום על איטליה ומוכתר להיות קיסר.
בין שלל המדינות והשבטים של מרכז אירופה, ובמיוחד בתוך חצי האי האיטלקי, הייתה מדינה אחת ששמרה על עצמאותה עד היום. הוותיקן. שני הענקים התחרו על השליטה הפוליטית באירופה כולה של ימי הביניים. הם התנגשו מדי פעם, בעיקר בתחומן של ערים בצפונה של איטליה, ומטבע הדברים, כשמדובר במלחמות, התחרות ביניהן גלשה הרבה מעבר לפוליטיקה. אפילו שייקספיר מספר על המלחמה בין המשפחות הבדיוניות מוטגיו וקפולט, משפחותיהם של רומאו ויוליה. שורש המאבק בין הכס הקדוש והאימפריה הרומית הקדושה התחיל עוד בשנת 1075, אחד הקונפליקטים הראשונים בהיסטוריה בין דת ומדינה.
השם המרכזי אולי של הסכסוך הזה, שאני מניח רובם יזהו אותו בצורה כזו, כמובן מאבק האינבסטיטורה. כן, מאבק האינבסטיטוריה מתחיל מיד, כשבסופו של דבר, בבסיסו של המאבק זה למי ישנה הסמכות בעולם הארצי. אוקיי, משמע העולם החילוני שבו כולם חיים, הסמכות הרוחנית כמובן שמורה לאפיפיור, אבל אנחנו צריכים לזכור שלאורך התקופה הזו הכנסייה רחוקה שנות אור מלהיות מוסד שאחרי אך ורק על הרוח באירופה, היא חולשת על כמות אדירה של אדמות וכסף בכל רחבי מערב אירופה, משמע אנשי הכנסייה, בישופים וארכי בישופים ואפילו חלק מהכמרים, הם אנשים מאוד חזקים גם מבחינה פוליטית, גם מבחינה, בעיקר מבחינה כלכלית. כמות אדירה של כסף נלקחת כמס בכל רחבי אירופה ומועברת לאפיפיורים למיניהם. כשבסופו של דבר אבל האפיפיור, זה באמת מגיע בסיוע בגרגוריוס השביעי, כפי שאמרת במאה ה-11, שמתחיל, או בוא נגיד הם מתחילים לזהות קרסום, כן, בסמכות של הכנסייה להמשיך ולשלוט במי או איזה ובאיזה אופן בישופים וארכי בישופים וכולי ממונים במערב אירופה. וזה רלוונטי לקיסרות, וזה רלוונטי לצרפת ולאנגליה ולספרד ולמקומות אחרים. פשוט כל שאר המדינות, במרכאות, מדינה זה כמובן מונח אנכרוניסטי לתקופה, אבל כל הגופים הפוליטיים האלה פשוט לא מעורבים כל כך עמוק באיטליה כמו הקיסרות, כן, כדי שזה ממש יטריד את האפיפיור. ולכן כשקיסרים מחליטים למנות את הבישופים שהם רוצים ולגבות את דרכם את הכספים שהם רוצים, כמובן באופן ישיר ועקיף, אז לאפיפיור ישנה בעיה. ואמרתי, זה מתחיל ממש במאה העשירית עם התגבשותה של הקיסרות הרומית הקדושה כמו שאנחנו מכירים אותה, ובאמת מגיע לשיא עם האקס-קומיוניקציו, כן, של שגרגוריוס השביעי מעביר את הקיסר, היינריכו, הנרי הרביעי, ואקס-קומיוניקציו זה בעצם, תרתי משמע בלטינית, זה להוציא מחוץ לקהילה הנוצרית. זה כמובן הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות לשליט קתולי במערב אירופה, ולפחות בשנים שלאחר מכן, לפחות זמנית, הכנסייה מחזירה לעצמה את הכוח הזה, אבל זה, בוא נגיד שזה רחוק מאוד מלהיפטר, והכנסייה והקיסרות, יותר נכון, האפיפיור והקיסרות והקיסר ממשיכים להיאבק זה בזה לאורך מאות שנים, עמוק אל תוך המאה ה-16.
במאות ה-12 וה-13, היריבות הזאת עיצבה את הפוליטיקה המקומית של איטליה ימי הביניימית, עיצוב שמאוחר יותר היה לבסיס עליו הוקמה ואוחדה איטליה. אבל בימי הביניים, שני זרמים עיקריים חילקו את איטליה, הגואלפים והגיבלינים. זה נשמע קצת כמו שני עמים משר הטבעות או משחקי הכס, אבל מדובר בשני זרמים שהתחרו ביניהם כל אחד מטעם מישהו אחר. שני הזרמים האלה היו שני קצוות של שני ענקים שנלחמו. מצד אחד, הכס הקדוש, מצד שני, האימפריה הרומית הקדושה. בית וולף היה הענף העתיק ביותר בעץ המשפחתי של משפחת אסטה, שושלת שחיה בלומברדיה במאות התשיעית והעשירית. מייסד המשפחה היה בכלל הדוקס של בוואריה, וולף הראשון. השושלת שהוליד שלטה על ערי המדינה טוסקנה, פרארה, מודנה, מנטואה ורג'ו. בשנת 1140 צרו בני המשפחה הזאת על ויינסברג, וכשיצאו למתקפה השתמשו בשם המשפחה שלהם, וולף, כקריאת קרב. מצד שני, לבית משפחת הוימשטפן הייתה קריאת קרב שונה לגמרי. הם צעקו ויבלינגן, שם עתירה שלהם. עם הזמן, הקריאה הזאת קיבלה דיאלקט איטלקי עד שהפכה לגיבלינו. בימיו של פרדריק ברברוסה, כשיצא לכבוש שטחים מאיטליה כדי להרחיב את האימפריה הרומית הקדושה שלו, התומכים בו נודעו כגיבלינים. המגינים הלומברדים נודעו כגוולפים.
הרקע ההיסטורי לא לספק עד כמה שאנחנו יכולים לדעת מדויק, ואכן הפלישות של פרידריך ברברוסה במאה ה-12 כדי לסדר עניינים בתוך איטליה, כן, אל מול האפיפיור, באמת מביא אימו את הכינויים הללו שהופכים להיות באמת גיבלינים לאימפריאליסטים, וגוולפים או גוולפים לאנשים שתומכים באפיפיורות. אבל צריך להדגיש, איטליה לא הייתה צריכה כוח חיצוני, יותר נכון, הערים באיטליה לא היו צריכות כוח חיצוני שיגיע ויסכסך ביניהן. היו ביניהם עשרות אם לא מאות שנים של סכסוכים פנימיים, קטנים וגדולים כאלה ואחרים. כשהכניסה, יותר נכון, החיכוך הבלתי נגמר הזה בין אימפריה לבין אפיפיורות, פשוט נתן לאנשים, להרבה כוחות בתוך איטליה, קבוצות להשתייך אליהן. זאת אומרת, איזושהי, בוא נגיד ככה, זה לא שכל הגיבלינים היו, כן, זה לא שמאל וימין שלנו היום, כן? הרבה מאוד מהכוחות האיטלקים בני התקופה השתמשו בשיוך הזה, שבחלק מהמקומות גם לא כל כך היה, איבד כבר מזמן את המשמעות האימפריאלית הפיפיורית שלו. אז חלק מהאנשים באיטליה, כן, השתמשו בהשתייכויות הפוליטיות הללו בעיקר למען או כדי לנצל אותם למען הסכסוכים הפנימיים הבלתי נגמרים שלהם. אז חלק מהאצילים, הלורדים הפאודליים, עד כמה שאפשר לקרוא להם כאלה באיטליה, כן, לאורך המאות באמת 12, 13 ו-14, אז חלקם הגדול השתייך באמת לקבוצה הגיבלינית יותר, התמיכה באימפריה, בעיקר מכיוון ש בוא נגיד שכשהאימפריה מסייעת לך לנגוס בשטחים של האפיפיור, כן, אז ללא ספק ברור שאתה, יותר נכון, סביר יותר להניח שתיקח את הצד שלו, בזמן שהקומונות, כן, הרפובליקות שעדיין ביקשו להמשיך ולשמר את העצמאות היחסית שלהם, העדיפו לקחת את הצד לגוולפי, הגוולפי של המשוואה הזאת. היה מצב מאוד מאוד מורכב שבחלק נכבד מהערים, אם לא בכולן, כן, היו פשוט מה שנקרא factions, כן? זאת אומרת, פשוט קבוצות מסוימות שתומכות, משפחות לדוגמה עשירות שתומכות בגיבלינים, משפחות אחרות שתומכות בגוולפים. במשך עשרות, אם לא מאות שנים, היו מאבקים פנימיים ששוב חייבים להדגיש, הרבה פעמים איבדו לחלוטין את המשמעות המקרו שלהם, של הקיסרות נגד הפיפיורות, ופשוט קיבלו איזושהי דמות מאוד מאוד מקומית.
בסוף המאה ה-12 הובס צבאו של פרדריק והוא נאלץ להכיר באוטונומיה של ערי לומברדיה. אבל בעוד המאבקים בין הכנסייה והאימפריה הרומית גבעו ושכחו, ליבוי היצרים וההסתה עשו את שלהם, והפוליטיקה הפנימית באיטליה המשיכה לתדלק את המאבק והאיבה בין שני הצדדים. אם עיר גדולה הייתה מזוהה עם הגוולפים, העיירות והכפרים שסביבה נטו להיות גיבליניות. והקרבות בין הערים השונות היו רבים. למשל, פירנצה הגוולפית התעמתה עם סיינה הגיבלינית, או פיזה נגד גנואה ופירנצה. היו היו ערים שלמות שהומרו ועברו לתמוך בצד השני בעקבות קרב כזה או אחר.
צריך באמת לשים לב אולי שבאמת היה די ברור שערים גיבליניות, כן, הם בדרך כלל נשלטו, גם אם אני אומר שזה הרבה יותר סכסוכים לוקליים, עדיין חלק נכבד מהשליטים הגיבלינים כן זכו לתמיכה מקיסר כזה או אחר לאורך התקופה, בזמן שבאמת ערים גוולפיות או גוולפיות יותר בתקופה היא כן נטו לשמר את המסורות, את הקומונות שלהם, כן, מה שהם כינו קומונות שלהם, לטווחים יותר ארוכים, אגב עמוק, כן, בתוך המאות ה-16 וה-17, זה אומנם איבד את המשמעות של המילים המקוריות, אבל בהחלט חילופי שלטון בין גיבלינים לגוולפים לא היה דבר, אף אחד לא נופל מהכיסא אם ערב אחד פתאום מתארגנת איזושהי מרידה, זה באמת קרה בבולוניה, ופתאום רבע מהאוכלוסייה של העיר נאלצת לעזוב, כי ברור למי משתייכים. האפיפיור, לדוגמה במקרה של בולוניה, הוא דמות ארצית, חילונית, מאוד מאוד חזקה. זה לא הוותיקן שאנחנו מכירים היום, זה כוח שחולש על עשרות קומונות וחלקן גדולות ומשמעותיות, ונאבק מול כוחות מרכזיים, אם מדרום ואם מצפון. להתייצב לצד כוח כזה לא היה דבר הזוי. זאת אומרת, עומד מאחורך כוח חשוב ומשמעותי.
במשך 300 שנה, המשפחות הללו נלחמו ביניהם, נאבקו, התקדשו. אבל רק קרב אחד של ממש נערך בין השתיים. זה קרה בשנת 1325 בין בולוניה ומודנה, שתי ערי מדינה באיטליה. חודשים ארוכים ביצעו שתי הערים פעולות זו מול זו. ביולי נכנסו הבולונזים אל שטחי מודנה וחרבו את האזור שנודע אז כבין שתי התעלות. הם שרפו את כל מה שהיה שם. חודש לאחר מכן הם פשטו במשך שבועיים על אדמות נוספות בעיר המדינה מודנה. בספטמבר המודנים יצאו לפעולת תגמול. המתח, העוינות והאיבה הלכו וגברו. בנובמבר, בין המלחמות השונות, קבוצה של חיילים תושבי מודנה התגנבו לבולוניה וגנבו דלי עשוי עץ ששימש להובלת מים מבאר במרכז העיר. זה היה דלי פשוט, חסר כל ערך היסטורי או סנטימנטלי, אבל עבור תושבי בולוניה מדובר היה בפגיעה בגאווה הלאומית. הרי אין שום בעיה לייצר דלי חדש. דליים היו מיוצרים על ימין ועל שמאל, אבל הבולונים המושפלים דרשו את הדלי שלהם בחזרה. המודנים סירבו. הדלי שלכם עכשיו שבוי. בבולוניה התעורר זעם. ככה, הם אמרו, אין בעיה, והכריזו מלחמה על מודנה. הם גייסו צבא אדיר, 30,000 חירניקים ועוד 2,000 פרשים. ואז, ב-15 בנובמבר, צעדו עם כל הכוח שלהם אל שדה הקרב, לא רחוק מהעיר זפולינו של היום, באזור אמיליה רומניה בצפון איטליה. הם עמדו על הגבעות שמסביב. מולם, בשטח השדה, התייצב צבא לא גדול במיוחד, 5,000 חיילים ועוד 2,000 פרשים מודנים שהיו מפוזרים בשטח רחב. השמש החלה לשקוע והערב ירד. הבולונים הביטו מלמעלה. הקרב החל. למרות שהיו מעטים מול רבים, עד שירד הלילה, תוך כמה שעות, המודנים רדפו אחרי הבולונים והניסו אותם מהשטח. הם רדפו אחריהם עד לבולוניה.
לגבי בולוניה עצמה, כן, מדובר על אזור באיטליה שהיום אנחנו קוראים לו אמיליה רומניה, כן, או רומא מגנה, כן, רומא הגדולה, ונכון, בולוניה היא אחת הערים עד היום המרכזיות והחשובות באזור. לאורך רוב רובה של התקופה המדוברת, במאות ה-13 ועמוק אל תוך המאה ה-14, בונים בבולוניה כמות מרשימה מאוד של שערים וחומות ומגדלים שהופכים את העיר עצמה למוגנת באופן, אני לא אגיד יוצא דופן, אבל באופן מאוד מאוד מרשים. וללא ספק בולוניה עצמה גואלפית לחלוטין, ומודנה גיבלינית כמובן לחלוטין. מודנה נמצאת כ-40 קילומטר צפונית מערבית או מערבית לבולוניה.
ולא זאת בלבד, הם אפילו פרצו את חומות העיר והשמידו כמה טירות וסכר על נהר רנו, מה שלא רק שיבש את הספקת המים לעיר, אלא גם הסיט את הנהר ישירות אל עבר העיר. עכשיו, במקום להטיל מצור על בולוניה, המודנים החליטו להשפיל את המדינה האויבת. ממש מחוץ לשער העיר, הם הקימו אירוע ספורט לעגני, מעין תחרות אתלטיקה, כפי שהם הגדירו זאת, לזכר אלה שיצאו במשלחת ולחרפתה הנצחית של בולוניה.
אחרי אותו קרב זפולינו, שאכן המודנזים מנצחים, לא, בניגוד אולי לחלק ממה שמקובל לתקופה, לא פורצים לתוך העיר ושוחטים ולוקחים כל דבר שנמצא שם, והם ככל הנראה עוצרים ובאמת פוצחים במסכת של חגיגות שמכונה פאליו, שבאמת ככל הנראה מקורו בפעם הראשונה שהוא מופיע זה במאה ה-13 בפרארה, כשבאמת מדובר בפאליו, אגב מהמילה פאליום, שבוא נגיד מסמלת איזושהי, כבר בעת הקלאסית סימלה איזושהי גלימה שהיוונים היו נוטים ללכת איתה, כשהפאליו במהותו באמת סדרה של משחקים שאולי בעיקרם מגיע מרוץ הסוסים, כן, שאותו אנחנו יכולים, כמו שאמרת, זה גם מגוון תחרויות מאוד ימי ביניימיות, כן? אז ירי בקשת וברובי קשת, ואפילו אבקוד, ומה שנקרא ג'אוסטינג, מה שאנחנו יכולים לראות הם שני סוסים שרצים זה לכיוון זה, ומפילים, מנסים לפחות להפיל זה את זה. אבל באמת במרכזו, כמו שהתפתח אולי באמת בסיאנה ונמשך עד היום, אז זה באמת מרוץ סוסים, קצר אמנם, 90 שניות של מרוץ סוסים, כדי להחצין את הניצחון, אז אם אכן זה יתרחש, אז לצאת עם הדגלים של מודנה, דווקא על החומות של בולוניה, כשאנשים שיושבים בפנים מסתכלים, לא היה דבר הזוי לחלוטין לעשותו.
כאילו שזה לא היה מספיק, המודנים גנבו עוד דלי מהבאר שמחוץ לחומות העיר, וחזרו הביתה למודנה. זו הייתה מלחמה מטופשת ואידיוטית שגבתה את חייהם של 2,000 איש. 26 אצילים ידועים מבולוניה נשבו ונכלאו למשך 11 שבועות במודנה. זה היה אולי אחד הקרבות המדממים של ימי הביניים, והוא פשוט לא השיג שום תוצאה. עד כדי כך היה חסר הישגים משמעותיים שההיסטוריה התעלמה ממנו כמעט לחלוטין. לאחר המלחמה, כוחם של הגיבלינים עלה שוב, אבל אפשר להירגע, לא פרצה אף מלחמה. המאבקים בין שני הצדדים נמשכו עד 1529. מחשש שהספרדים יכבשו את איטליה, סיכמו הצדדים על הפסקת אש ועל שלום. בכל אופן, בעקבות המלחמה ההיא ב-1325 הוסכם על שלום. בינואר הושב הסטטוס קוו, הוחזרו כמה טירות שנכבשו והושבו לבולוניה כמה פריטים שנלקחו מהם. אבל לא הדלי. הוא מעולם לא הושב לעיר. הדלי הוחזק עד 1911 במרתף של טורה דלה גרילנדינה בעיר מודנה. כיום הוא מוצג בהיכל העירייה.
תראה, כל עוד זה מביא תיירים, אז יהיה דלי כזה. כן? אין לנו, עד כמה שידוע לי, אין שום עדות לזה שזה היה הדלי שנלקח. אל לנו להתפלא, מודנה ובולוניה הם לא הראשונות, מוצאות להן סמל כזה או אחר לעבר עשיר ומלהיב, כן? אין שום עדות היסטורית בת התקופה לגנבתו של הדלי. זה סיפור מקסים, כן? ומעניין, אני לא יודע אם מקסים, הוא הביא למוות של הרבה מאוד אנשים, אבל הוא סיפור מאוד מאוד מעניין, חצי מיתוס, חצי סיפור היסטורי, ועל אף שאין הסגור בין התקופה לדלי הזה, זה כמובן הופך להיות, זאת אומרת, הסיפור עצמו מתפרסם, כן? אלסנדרו טסוני, סופר ומשורר מודנזי, בין המאה ה-17, מפרסם מעין שיר ארוך שנקרא לסקי רפיטה, הדלי הגנוב, כן, או אפילו האונס של הדלי, כן? והוא כמובן מוציא לחלוטין את הסיפור הזה בכוונה, כן? זה לא היה ניסיון לייצר נרטיב טקסט היסטורי, מוציא לחלוטין את הסכסוך הזה משליטה בדמיון שלו, כן? ומשם באיזשהו אופן מתעצב גם המיתוס הזה, ככל הנראה, כן? סביב הדלי, אולי באיטליה, זה היה נחשב קרב יוצא דופן, אבל מעבר למיתוס הזה של ה... זה כמובן מתקשר יפה גם לכל הסיפור הזה של, לכל הסיפור הזה של הדלי וכולי. אני מזכיר, 20 וקצת שנים אחר כך, מגפה השחורה, 2000 איש זה משחק ילדים, כן? לעומת מה שעובר על חלק מהערים האלה אחר כך. אז נכון, שוב, זה הופך להיות איזשהו, בוא נגיד, כמו כל גוף פוליטי שזקוק לאיזשהו אירוע סמלי והיסטורי, אז זה יוצא לחלוטין מפרופורציה. שמים את הדלי בצד ומסתכלים על מה אולי באמת קרה, וההיסטוריה הפוליטית המאוד מאוד מורכבת של המאבקים האלה. בולוניה לא יצאה ככל הנראה למלחמה סביב דלי, דלי מעץ אלון שנגנב מאיזשהו, והיה בו ככל הנראה שלל ממודנה מלפני זה. ספק אם מישהו מחוץ לאיטליה או לאמיליה רומניה, כן, ידע בכלל על הדלי המפורסם, האירופאים היו עסוקים בדברים אחרים. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לעידן שרר, תודה גם לאור מנהר ששמר על הדלי של התאגיד והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהצליח לגנוב אותו בכל זאת והיה על העריכה. סיפורים אחרים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם כל הזמן באתר שלנו kan.org.il/podcast, באפליקציה כאן OD ובכל אפליקציית הסקטים אחרת. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה 4 ברשת כאן תרבות, והחל מהשבוע אנחנו גם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. אני רן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא. You and your cross.